חיי הגוף מצד עצמם, אחר כך מתרוננים להכיר שיש נשמה ששוכנת בתוך הגוף הזה, שזה מעורר תסכול גדול וסיבור גדול, אבל אחר כך אתה מבין שכל חיי הגוף, כל חיי העירוני הזה, זה מצד מה שבעולם הזה הוא ממשיך, והוא מביא מזון אל החיים הפנימיים הרוחניים. ובכלל ישראל, ככה זה, הלאומיות של ישראל זה המשך של בת המלך, הלאומיות הגשמי, מה שמופיע כעירוני בישראל, בכלל ישראל, הלאומיות, הממשות, הפוליטיקה, החקלאות, הכלכלה, כל זה זה המשך, כל זה יונק את הרפוא מהשידוך עם בת המלך, מהצלחת עולמית. ולכן, כל מי שמוסיף ומאמץ את החיים הפנימיים, אז המילה הוא מוסיף כוח ועוצמה לחיים הממשיים. זהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי עולמים במלוא מובנם באומה, להוציא מלבן של צדוקים. אצל הצדוקים הם היו לאומיים, הם היו ימניים, הצדוקים. אבל הם היו ימניים כאלה, ימניים חילוניים. שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן שמשתלבה בדרכה ואיננה, לומר, ברכו את השם אלוקי ישראל מן העולם ועד עולם. כבר אז צדוקים אמרו שאין עולם אלא אחד, ולכן בזה תמכו את הלאומיות. ודרך אגב גם בתפילת התנועה הציונית היו צדוקים, ממש צדוקים, שהם הסבירו שצריך דווקא לכפור בעולם הבא, וזה מה שמגדיל את את המאמץ הלאומי, כן? אין עולם הבא. אבל איפה העולם הבא? זה בלאום, כן? אבל זה לא קרה, ואז מעמידים את הלאום רק על העולם הזה, רק על הגלוי. אבל באו חכמים להוציא מליבם של צדוקים, והסבירו ברור בשם הכסף מן העולם ועד העולם, ומיסוד עולם זה יתכנן, יתכנן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל, כן? הגשמיים, הממשיים, להתגדל בעניין הארץ. וכל אז יוצא ככה, שככל שמכירים את האפסות של הצד הגופני מצד עצמו, ויותר מתכוונים אל הצד הנשמתי הפנימי, אז בסופו של דבר מחזקים גם את הצד הגופני, באמת, בגלל שמגלים את הערך האמיתי של של החומר ושל הממשות ושל הלאומיות הממשית וגם של הפרטיות שלנו. וכל האימוצים הכלליים הולכים לעומת התחייה, הולכת ומתגלה במסיבותיה רבות, האחוזות זו וזו בתור שלשלת גדולה ארוכה, מסובבת ונפלאה מפלות, תמי, דין דעים, טוב, צריך הרבה להעריך בדברים האלה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה יותר מדי. אבל מה שמוגיע לנו, כאן זה לא, כאן הרמח"ל לא מדבר על הנאור, הוא מדבר על הפרט, הוא מחנך את הפרט להתייאש מן העולם הזה מצד עצמו, ומתוך ההתיישות הזאת, אז הוא מבין, הוא לא נהיה מיואש, הוא לא נהיה מתוסכל, הוא לא נהיה כזה עצוב, אלא הוא מתחיל להכיר שיש בו איזה נשמה גבוהה מאוד. ואז הוא מבין אבל שהנשמה הזאת היא מזווגת עם הגוף, ומצד אחד היא רדופה על ידי כל מיני כוחות סוערים, אבל מצד שני הוא מאמין בכל הטוב האמיתי, והוא מבין שיש לו, לאדם, בתנועותיו, בגופניותו, ובכל יצריו אפילו, יש בו את היכולות להתרומם. ודווקא הקשר הזה, דווקא ההתיישות המקדימה מההסתפקות בעולם הזה ובגוף, וההכרה של הגודל האלוקי השוכן בקרבו, וזה לא קל, הרבה פעמים זה נעלם מן האדם. הרבה פעמים אדם לא חש את זה, אבל הוא צריך לחזור לזה ולהתבונן בזה ולפנות מקום בנפש שיאיר בקרבו אור הנשמה, האור הזך והטהור הזה. מתוך זה גם כל ענייני העולם הזה שלו, כל רגע ורגע של חיותו עלי אדמות, של חיותו בגוף ממש, עם כל יצריו ותנועותיו ורדיעותיו, כל זה מקבל ערך עצום מצד מה שזה בונה ומשכלל ומרחיב את את משכן הנשמה לעולם הבא. כן, מה?
אתה רוצה לשאול את זה? אתה פה, כאילו, מה שאתה מביא, אבל לא מביא על הכנה, מה שאני אומר, אבא בניה, אתה נשמע ממנו, מה זה ממנו, אני אומר.
כן, זה מה שאני אומר, איך לא הבנתי את התחביר בדיוק, שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו, שלא יהיה בעולם הזה דבר שהוא נמאס לנשמתו, אני חושב, אלא עד רבה, נאהב ונחמד על ידה, ככה אני מבין, שהעולם הזה נאהב ונחמד על ידי הנשמה, ממנה, אפשר להגיד את זה, זה קצת עברית לא עוזר,
זה גאה לך.
העולם הבא זה עולם שהוא ארוך, שהוא לא מצומצם, שהוא לא נתון תחת החידלון של המוות. זה אותו, זה עולם הבא במובן עתידי לגבינו, בגלל שאנחנו בהווה מאוד מאוד שקועים בארעיות של מצבי. הצד הנסחי הוא קיים גם עכשיו, אבל הוא עתיד להתגלו, אבל הוא בסתר. בעולם הזה הנשמה זה בסתר. ובעולם הבא, כלומר, העתיד, הצד הפנימי הזה, להתגלות בכל, ולהאיר את כל מרחבי החיים. אז לכן אנחנו קוראים את זה עולם הבא. טוב, אז יש מדרגות בזה, אז יש מדרגות. יש מדרגות. יש גם תחיית אמיתי, אמונה תחיית אמיתי, זה אחד מיסודות האמונה, תחיית אמיתי, אבל אנחנו לא יודעים לציין תחיית אמיתי, אבל תחיית אמיתי, אז אין, אז גם כל החיים הגופניים הם לא הרבה. לא, יש מדרגות בזה, אבל אני לא חושב שהרמח"ל מחייב אותנו עכשיו להיכנס לפירוט, הוא לא נכנס לפירוט, הוא מדבר על עולם הבא, וכמו שלמדנו בהתחלה, עולם הבא זה קודם כל לא עולם הזה. כלומר, אם בעולם הזה אנחנו מוצאים את ההפלה ואת ההשכה של הנשמה, אז עולם הבא, ואנחנו מוצאים צמצום, אז עולם הבא זה כל זה לא. זה לא הצמצום, זה לא ההשכה. כן. טוב, בואו רק נקרא את המשפט הבא. ויהיה אחר שידענו זה נבין ליד חומר מצוות אשר רבינו, בעיקר העבודה אשר בידינו. כן? עכשיו זה מובן, כי הנה אלה, המצוות בעולם הזה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלימות האמיתי, אשר בלעדם לא יישג כלל. טוב, יש לנו זה, אבל בסדר, אנחנו נעשה אותך. ראינו את הזוג האחרון, זוג שבו הרמח"ל חודר ל... בתוך המארג הפסיכולוגי שלנו, מנער אותנו, תתבונן מהם החיים, בהתחלה התבוננות על הרעות של החיים, על חוסר השלווה, על האיסורים, כעסים, ושאי אפשר אדם צבעוני לחשוב שכל התכלית של החיים זה רק בשביל ה-70-80 שנה האלה, שצר וחולאים ומחרובים וטרדות, זה דבר אחד, ואחר כך כשאדם שב ומתבונן ומגלה שיש בתוכו נשמה כזאת, יש בתוכו עוצמה אלוקית, פנימית, אפילו יותר ממלאכי השרת, ויש כאן תיאור שלם, דיברנו על זה של מין זיווג כמעט טרגי כזה בין בת מלך ועירוני, זה דבר שזה נראה במבט ראשון, וזה המגמה של הרמח"ל כאן, להרגיש אותנו עם זה. יש כאן איזה דיסהרמוניה, אין הרמוניה. מצד אחד יש את הצדדים הגופניים, כל העמל שבהם, כל העשייה וכל התנועה וכל היצירה שבהם, ויש מצד לפני ולפנים שוכנת המלכה, בת המלך, שוכן חלק אלו ממעל, וזה, ולא קרה זה וזה. וכל העשייה לכאורה שלנו בעולם הזה זה לא מספק ולא מענג ולא נותן כלום לחיי הנשמה. אבל אם אנחנו מבינים שזה לא ככה, אלא שעל פי ההנחיה האלוקית יש ויש בחיי המעשה שלנו בכדי לזון את בת המלך, אז החיים נהיים מבוארים והגיוניים, בהיגיון קדוש כמובן, לא היגיון פילוסופי, רציונלי, מדעי, קטן, אלא בהיגיון אלוקי. זהו, אז זה מה שכבר ראים. עכשיו היום אנחנו בעזרת השם נגמור את פרק א'. מסכם הרמח"ל, הנה אחר שידענו זה נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו ויקר העבודה אשר בידינו. כן? כי הנה, יש כאן שני ביטויים גם כן, צריך לשים לב, בדייק ולשון. כן, חומר המצוות מצד האחריות, מצד ה... כן, השליגה, גם כן, מצד השליגה. כשאדם מזלזל בדברים, אז, ה, אז, אז יש כאן חומרה גדולה, יש כאן זלזול, יש כאן נעיסה בחיים. ומצד החיות, יקר העבודה אשר בידינו, כמה יקר היא, היקרה היא העבודה הזאת, שבה אנחנו מגלים תוכן חיובי וממשי של החיים. כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלימות האמיתי אשר ביל אדם לא יושג כלל. אולם ידוע כי אין התכלית מגיע אל מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיע. וכפיכוח האמצעים ושימושם כן יהיה התכלית הנולד מהם. וכל הפרש קטן שימצא באמצעים תיבחן תולדתו בבירור ודאי. בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי, וזה ברור. הוא בא להגיד לנו עוד משהו. לפעמים יש... איך לחשוב על משל פה? לא, נגיד, הנה, אני אגיד לכם משל פוליטי. כמו שיש בחירות. אז יש ככה וככה קולות בעד המועמד הזה, וככה קולות בעד המועמד הזה. אז לפני הבחירות, אומרים, כל חשוב, כמו באמריקה היה שם בחירות, באמת, כל זה היה חשוב, זה, זה. אבל בסופו של דבר זה לא ככה, זה לא כל חשוב באמת. בסוף העיקר זה אחד ניצח, אחד הפסיד. לא משנה בכמה הוא ניצח, הוא ניצח בכך וכך, או קולות וכך וכך, זה לא משנה בכלל. אז לא ככה, אומר הרמח"ל, יכולה להיות מחשבה כזאת גם בענייני רוחניות. אדם כאילו יכול לראות את עצמו מועמד לעולם הבא, ונראה כמה קולות הוא יזכה לעולם הבא, כמה לא, וזה לא. מקסימום, יש יותר, יש רוב. זה לא ככה. זה לא ככה בכלל. אנחנו מדברים על שלמות כזאת שהיא מאוד 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 מדויקת. לפי כוח האמצעים, מכוח קיבוץ כל האמצעים, ואם הוא יגרע משהו קטן, זה לא שיותר, בכל אופן יש משהו שמחפר ומפצה, וזה לא נכון. כן, אומנם הגמרא מדברת על כמה דברים שהם מבחינת מעוות לא יוכל לתקום. תפילה שאדם הפסיד ולא השלים, יש כמה דברים. אבל במובן עמוק, במובן שהרמח"ל כאן אומר לנו, כל רגע של חיים זה מעוות לא יוכל לתקום. כי כל רגע של חיים זה שייך לאמצעים שהם מביאים את התולדה, שהם מגיעים את האדם אל יהודו, שהם מוציאים על הפועל את אותה בת מלך, אותה נשמתיות, אותו גודל של חיים שיש בו. זה יוצא לפה את כל האמצעים, על ידי כל רגע של חיים. ואם יחסר משהו באמצע, עכשיו יש קושי מסוים, קושי ידוע, שזה בעצם הקושי הזה הוא מלווה אותנו בכל הפרק הזה, ששכר מצווה בהי על מלכה. ולא רק זה, אבל זה נראה בשלט הבא, נדבר על זה קצת, שהקדוש ברוך הוא גם מעריך הפי וגבי דילי. כלומר, זה לא ככה שכל פעם, על כל רגע יש דין גלוי וברור. זה לא אפילו בסוף היום, כן, יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד, טוב, היום זה היה על הפנים. היום אתה במינוס. ולא כך, הדברים האלה הם סמויים, הם מצטברים, הם נמצאים בסתר תעלומת ההנהגה האלוקית. אז יש קושי שאנחנו לא רואים את זה. אבל אפשר להשכיל אותם, ואפשר להבין שאומנם כן הוא, שהחיים זה סך הכל, זה הקיבוץ של כל החיים, של כל הנקודות כולן. ואם כל הפרש קטן שימצא, וגם הוא מוסיף עוד מילה שגם כן כדאי לדייק בה, וכפי כוח האמצעים ושימושם. הביטוי הזה של כוח זה גם כן משהו. כתוב ברב חיים מוולוז'ין למשל, שאדם יכול ללמוד בשעה אחת, זה לימוד זריז, לימוד אינטנסיבי, לימוד מרכז, מה שכאן הוא אומר כוח, מה שאדם, מה שהוא יכול ללמוד, בשעה אחת יכול ללמוד מה שהוא ילמד ביום שלם או ביומיים בלימוד איזי. לימוד, לימוד כזה לא מרכז, זה בערך. אז הדברים הם לא נמדדים רק מבחינה כמותית, גם כשאדם עושה חשבון נפש, אז זה לא צריך כמה, רק עושה חשבון נפש, כמה שעות הוא למד היום, כמה שעות הוא מתבטל היום. אבל השאלה גם בשעות שהוא למד, אם הוא למד בחיוניות, אם הוא למד מתוך דבקות ומתוך גיוס של כל כוח הפעם. לא, לא, אבל בסדר, כלול, בסדר, יש מדרגות בכל דבר, אבל זה מה שהוא אומר כאן, כפי כוח האמצעים בשימושה. צריך לשים לב גם על הכמות וגם על האיכות וגם על הכוח והעוצמה. שאדם, בסדר, יש מדרגות בכל דבר, אבל אם מדברים על התכלית שתיוולד מכל עמל החיים, אז התכלית היא פונקציה לא רק של כמה שעות, דפק שעון, כן? כמו במשרדים, יש משרדים כאלה שאתה בא, אז אתה דופק שעות, וכשאתה יוצא בערב, אז אתה גם דופק שעות, ואז זה כתוב של כמה שעות. נו, אבל מה קורה באמצע? זה לא כתוב שם בשעון, מה קורה באמצע? אז יש כאלה שיוצאים מהמשרד, אבל אז לא באים לבדוק אותו, אז יכולים לבדוק אותו, כן? אם בשעון כתוב שהוא צריך להיות, והוא לא נמצא, אז מפטרים אותו, זה לא בסדר. אבל אפילו אם הוא כן נמצא, הוא לא יצא. אבל עדיין לא ברור מה הוא עשה בין השעון הראשון והשעון השני, יכול להיות שזה לא. כמו שפעם היה איזו חברה כזאת, שראו שזה עסק לא דופק, לא יודע, כולם עובדים, זה ובשום מה אין זה. אז הביאו מומחה לייעול, איזה משרד ממשלתי. אז הוא נכנס, והשעון, דפקו את השעון, הכל טוב, נכנס למשרד, ובדם ישן. השעון בסדר, אבל הוא רחון על המכתבה שלו, ישן, חובד. נכנס למשרד השני, המומחה הזה בייעול, וגם במשרד השני אחד ישן. הוא ישן בפנקה שלו, עבודה כפולה. הוא מפטר אחד, זה בטח שתיים שלו את העבודה. אז זה תלוי, מה עושים, כן? זה השאלה, זה גם צריך לפצל את הדיבור חיליול שם, אבל כן, אבל הוא מאוד בזה, וזה בכל דבר, זה מה שהוא אומר, כוח האמצעים בשימושיו. אדם גומר את הזמן, אומר, וואלה, הזמן הייתי בישיבה. שאלה, כמה היית בישיבה, כמה כוחות נפש השקעת, כמה אתה התפסרת. כל זה, מה שאומר הרמח"ל כאן, כן, אצל הקדוש ברוך הוא אין כזה, זה לא שעונים, זה לא הולך עם שעונים, זה לא הולך עם איזה, אתה לא יכול לעבוד על הקדוש ברוך הוא. הוא מומחה גדול ייעול, אמיתי. אז זה מה שהוא אומר כאן, שכל הפרק קטן שמצא באמצעים תיבחן תולדתו בבירור ודאי, בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם. אי אפשר לרמות בדבר הזה. מעתה, ודאי הוא, אם אדם עושה את החשבון הזה, והוא מפנים את זה, מפנים את כל החשבונות של הפרק הזה. הפרק הזה זה פרק גדול, לחזור על זה, אבל אנחנו בעזרת השם אחר, אז נמשיך הלאה פעם. אבל זה פרק גדול, זה פרק עצום, כל היסודות יש בפרק הזה. כשאדם מפנים אותם, אז הוא מרגיש את החומר, את היקר, את החיוניות שבחייו. מלא תפיסת קודש. אדם כזה. וכל הפרש קטן, ומעתה ודאי שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק, כאשר ידקדקו שוקלי הזהב הפנימים לרוב יוקרם, כי תולדתם נולדת בשלימות האמיתי, והיקר הנצחי, שאין יקר למעלה ממנו. זה מעליב. זה לא משהו מסובך. הוא אומר שכמו שאנשי הכסף והזהב בבורסה, היית בבורסה פעם, אשריך, סימן שאין לך טלוויזיה בבית, אין לך טלוויזיה בבית.